בוקר טוב לכולם, אנחנו ככה ברוך השם מתחילים את התוכנית המיוחדת הזאת שכולה תפילה בתוך חודשי החורף. ככה אני רוצה באמת להציג בפניכם את התוכנית המלאה. בעזרת השם כל שבוע אנחנו נקדיש לטובת ברכה אחת מתוך ה-18. וכאן המקום באמת להגיד שיותר מהמקורות, יותר מהלימוד עצמו, יותר מכל דבר שנראה, אני חושב שעצם הניסיון הזה ליצור את המסגרת, אני מעיד על עצמי, הוא בעצמו כבר פותח את הלב. פותח את הלב ככה כל שבוע להתבונן בברכה אחת, כל שבוע לפגוש ברכה, זה ככה כל התפילות. פתאום נזכרים בברכה שלנו באותו שבוע, וככה זה פותח את הלב, מרצם עצם הרעיון. אז בעזרת השם אנחנו ככה נלמד בחבורה, במהלך כל השבוע, אני מזכיר, תחילת שבוע וביום שלישי, זה יעלו מקורות גם לאתר וגם קבוצות. וככה רצון הוא באמת, קודם כל, לפני הכל, לפתוח את הלב, להתעורר, להתחבר ולהתקרב, מה שבעזרת השם היום נלמד, ככה הקדמות, שלוש הקדמות קצרות ממש על תפילה. הייתי ברוך השם בהרבה שיעורים על תפילה, ומה שתמיד קורה, וזה הגיוני וזה מובן, וזה הגיוני ברמה שזה מה שאמור לקרות בדרך כלל. עושים שיעורים על תפילה, אז בדרך כלל הקדמות, ובסוף כל השיעורים על תפילה נהיים הקדמות לתפילה. אתה אף פעם לא פוגש את המילים, אתה כל הזמן בתוך ההקדמות האלה. וזה הגיוני וזה ככה צריך להיות מצד האמת. כי התפילה היא נושא כזה גדול וכזה רחב, וזה כל החיים שלנו תפילה. ומצד האמת ככה היה צריך להיות, שכל הזמן יהיה רק הקדמות. ואנחנו ככה מנסים לעשות הקדמות קצרות, ובאמת לפגוש את המילים עצמן, אבל בלי הקדמות באמת אי אפשר. הייתי רוצה לעשות שלוש הקדמות קצרות. ההקדמה הראשונה זה דברי הבעל שם טוב, הבעל שם טוב על הפרשה שלנו זה דבר מופלא. יש כתר שם טוב, שזה דברים שמובאים בשם הבעל שם טוב, ובפרשה שלנו, פרשת נוח, יש קונטרס שלם שנקרא עמוד התפילה. ממש המון 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 דיבורים על תפילה של הבעל שם טוב, והכל מבוסס על המשפט הזה, בוא אל התיבה. לבוא אל התיבה זה אומר, בפשט של הפסוקים, לבוא אל תיבת נוח, לבוא אל המקום שככה מציל אותנו מהמבול, אבל הדרך של הבעל שם טוב להינצל מהמבול, שאולי זה כל הגשמיות וכל העולם שעוטף אותנו, היא התפילה והתיבה. התיבה זה המילה, המילה, לבוא אל התיבה, להיות במילה, צוהר תעשה לתיבה. אתם מוזמנים, בכללי אני מביא פה מקורות, אתם מוזמנים לקרוא אותם בעצמכם. אני ככה אתרכז במשפט שתיים, ככה דולל ורץ קדימה. מה שהייתי רוצה לקחת מכאן זה באמת המשפט הנפלא, לבוא אל התיבה הוא הכניסה בתוך האותיות של התורה ותפילה, ופה יש איזה משפט ביידיש, אני בטוח שאם היה פה דובר יידיש היה מקריא אותו והיה נשמע מופלא. התרגום של זה זה כל הזמן לפגוש את המילים, ללמוד בחיות, להתפלל בחיות. כן, אמרתי, הביטוי לשים לב למילים הוא ביטוי מדהים, כשמתבוננים בו ושמים לב אליו גם בעצמו. כשאתה שם לב למילה, אז בעצם למילה פתאום יש חיים, אתה שם לב בתוך מילה, אז המילה פתאום יש לה חיים משל עצמה. ואם אנחנו לא נותנים לב במילים, אז המילים הן נשארות מחוץ לנו, הן סתם מילים. ופה אנחנו נותנים לב למילים, אנחנו מתבוננים. ופה הבעל שם טוב לוקח את זה, אני אראה לכם זה רק בקצרה כי זה יפהפה, לוקח את זה שבאמת החיות היא מורה על עניין רצון, זה הרצה, יש לנו את הרצון שלנו, ועל ידי זה אפשר לעשות צוהר, בסדר, הוא משחק פה עם האותיות של רצה וצוהר, ועל ידי זה הופכים את הצרה של הצער, לצוהר, ומן הצרה הזאת ישועה, ככה הצוהר תעשה לתיבה דרך הרצון שלנו, ואולי זה מה שאנחנו, ככה לפני השיעור הזה בעצמו, ביקשתי שהשם יפתח לי את השפתיים, אז באמת עם הרצון לפתוח את השפתיים, עם הרצון לפתוח את הלב, להתבונן במילים, אז זה בעצמו פותח, זה הכיוון של הישועה, וזה הצוהר תעשה לתיבה, שוב יש הרבה מה להעריך לזה, אבל זה ככה הערה יפה, ממש מפרשת שבוע שלנו, על הנקודה הזאת של התיבה וההתבוננות. נקודה שנייה שהייתי רוצה להביא לפניכם, שממש קשורה גם לימים האלה, חודש מר חשוון, שהרבה טעו ובמקום לקרוא לו מר חשוון, קראו לו חשוון, ותמר הם חשבו שזה או התואר שלו, או שהוא ממש מר ואין בו חגים ואיזה בס הזה. אז האמת היא שחג, חג אמרתי, ולא לא, לא, לא בטעות, חג חשוון, כל החודש הזה חשוון, אמנם אין בו חגים, אבל כל החודש הזה יש בו הערות, הערות נפלאות. שמעתי בדיוק שיעור של הרב בן ססון, אתם מוזמנים לשמוע על, על פרשת נוח, דברים מופלאים. פה מה שאני רוצה לקחת אלינו זה דברים של רבי חיים מאיר מויז'ניץ, הנקודה של מר חשבן, זה לא מר חשבן אלא מר חשבן. אנחנו מתפללים, החודש הזה כולו, כל עניינו תפילה. השפתיים מרחשים עדיין מעבודת התפילות של חודש תשרי, כל חודש תשרי היה לנו אינפלציה ככה של המון תפילות ובקשות, התעוררות, ואת כל האור הגדול אנחנו הולכים לתוך חשבן ומתפללים ככה, השפתיים שלנו עוד מתפללות, השפתיים שלנו רוחשות תפילה, זה גם קשור לזה שאנחנו מתפללים עכשיו, ביום ראשון נתחיל להתפלל על הגשם, גם כל הושענא רבה וזה התפללנו על הגשם, הגשם זה השפע, ואנחנו כל הזמן מתפללים, ובעצם יש פה איזה, הייתי אומר את זה במילים שלי רגע, שחשבן זה בעצם, אם יש לנו תשרי שהוא אור גדול והערה גדולה ונפלאה, בחודש חשבן אנחנו בעצם מתרגלים את כל ההערה הזאת שהיא תבוא לידי ביטוי בחיים עצמם. בסדר, חודש תשרי זה חודש כזה נשגב וגדול, חודש חשבן זה כבר המפגש שלנו עם היומיום, עם כל מה שפוגש אותנו, החיים עצמם, השגרה. והתפילה היא באמת להחדיר את הרושם של ההשפעה של הימים האלה, למען יעמדו ימים רבים, שלא רק יהיה יום כיפור מוצלח וגדול. שכל הימים, כל החורף הוא מאופיין בזה, כן? החורף נראה כאילו אין בו שום גילוי של חיים, האמת היא שבו יש את הגילוי חיים הכי גדול. בחודש ניסן וחודש שבט, כל הזמן שאנחנו רואים את הפריחה ואת הגדולה, זה רק תוצאה של מה שקורה במהלך החורף. בסדר? כל חקלאי יגיד לכם, חודש חשבן נראה לכם כאילו לא קורה כלום, להפך, קורים הדברים הכי גדולים. השורשים משתרשים וכולי, וזה באמת העבודה הפנימית שלנו, מה שקורה בעולם, צריך לקרות לנו גם בלב. זה טוב שיש תוצאות, העניין הוא מה קורה אצלנו בלב, ופה יש איזו תפילה ככה, באמת שחשבן, באמת ההערה הזאת ככה תיקח אותנו מהאור הגדול לביטוי שלה בחיים עצמם. אני חושב שזה גם מאוד מאוד קשור לשם שפתי תפתח, אבל עוד שנייה נראה את זה. אני אוסיף רק עוד הערה ככה קטנה אישית, יש כל מיני תובנות למה באה הקורונה, בסדר, אני לא נכנס למשבצת הזאת, אי אפשר לצאת ממנה, אבל אחד מהדברים זה שאנחנו כל הזמן מסתובבים עם מסכה, ואז כולם אומרים, מסכה, כן, שמים מסכה כדי להפסיק לדבר לשון הרע, שמים מסכה כדי להפסיק לדבר דיבורי חול בבית הכנסת. אני רוצה להגיד רגע כיוון אחר, אני חושב שהמסכה היא משהו נפלא. יש דיבור כזה של רבי נחמן על היכולת להתבודד גם בחברת אנשים, ולא יודע, יכול להיות שמתעורר לכם הלב פתאום באמצע הסופר, בתור, כל הזמן יש תורות היום, נכון? תור בדואר, תור בסופר, בעצם באמצע תור מתעורר לכם הלב, אתם רוצים לדבר עם הקדוש ברוך הוא ולהתפלל, ולהגיד תודה, לא יודע מה. ולהתפלל ככה זה מביך, כאילו מה, אתה באמצע התור אתה תתחיל לדבר, אבל המסכה הזאת יעשה שיש לנו קשר ישיר עם הקדוש ברוך הוא, אתה יכול לדבר חופשי, הקו פתוח, מה שנקרא. אתה שם את המסכה, דבר, דבר עם השם. אף אחד לא רואה, לא מביך, לא שום דבר, תמיד אפשר להתפלל. אז אני חושב שההערה הזאת של חשבן, שכל הזמן השפתיים שלנו רוחשות ומתפללות, אפשר ליישם אותה נהדר, שמים את המסכה, וזהו, לפתוח את הלב, לדבר, להתפלל, לבקש. זה ככה, הקדמה שנייה ככה, שמאוד מאוד קשורה לימים האלה, וזה ממש מיוחד, אנחנו מתחילים את הלימוד הזה בתוך החודש הזה. הערה שלישית שככה, אני חייב לציין אותה באמת, כי זה באמת השבוע היה הזכרה של רבני אייזנר, שהוא היה הרב שלי, הוא נפטר לפני 9 שנים. ככה יהודי מאוד מאוד מיוחד, מלא תור, מלא ענווה, מלא חיים. כאילו היהודי כל הזמן חי את התורה, חי את התורה, מדבר את התורה, כל החיים שלו היו תורה, ותפילה ועומק. ככה באמת הזיכרון הראשון שלי, זה בתפילה שהתפלל ככה, הוא לא היה מתנדד אפילו, הוא היה עומד ככה זקוף ומתפלל. וכל פעם היה לנו מיני כזה בין התלמידים, כאילו היה קל להרגיז אותו. כאילו היית שואל איזו שאלה מעצבנת כאילו, והוא היה כאילו, זה טוב, משלח אותנו לבית מדרש, תביא לי את הספר הזה והזה והזה והזה, הוא זכר את הכל בעל פה, אבל כל פעם היינו רצים לבית מדרש, מביאים את הספר, הוא היה פותח, הנה, תראה פה התשובה למה שאתה שואל, וככה בהמון אכפתיות, כאילו, היה כמה חבר'ה שהיו הפיקנטים של הכיתה, שתמיד ידעו איזה שאלות כדאי ככה להעיר אותו. רגע רב, ומי אמר שזה הגאולה עכשיו? רגע רב, ומי שאלות שהן חממות אותו. הוא תמיד ככה הם שלח אותנו להביא את הספרים. וככה, אחרי תקופה שהוא היה חולה, והוא נפטר, והיה תפילות, ובכותל, וככה אני מוצא את עצמי בהלוויה, כולי דמעות, והשאלה שהכי כואב לי באמת, זה התפללנו כל כך הרבה, למה זה לא קרה, למה זה לא עבד? אז בשבוע שעבר ראינו ככה כמה שיעורים שדיברו על הנקודה הזאת, שתפילה זה לא כספומה, זה משהו שמעורר את הלב שלנו, מקדם את העולם, זה תפילה, זה משהו הרבה יותר גדול מהביטוי האישי של מה שאני בדיוק רוצה להרוויח, וכאילו הרב בני צפה את זה, ואחד מהסעיפים בצוואה שלו היו הדברים שכתובים לפניכם, שאני חושב זה פלא בפני עצמו, שיהודי כותב צוואה כזאת, שכולה מוסר וכולה אכפתיות, והוא אומר ככה, אם לא אזכה לנס ואריכות ימים, אני מבקש אחד מהדוברים בזמן הלוואי יזכיר את דברי קודשו של הרב קוק, אחרי שהוא נפטר הוא כבר לא יכול לשלוח אותנו לבית מדרש ולהביא את הספרים, אז הוא מבקש שזה יהיה כתוב לנגד עינינו, וככה הרב קוק כותב, אי אפשר תפילה שלא תעשה את רישומה. התפילה, אני אגיד את זה במילים שלי, אתם מוזמנים לקרוא, כל תפילה פועלת, כל תפילה, כל משהו, רגע שעולה לנו, כל המיית לב, היא פועלת במציאות, גם אם אנחנו רואים את התוצאות בפועל של מטרות מסוימות, וגם אם אנחנו לא רואים את זה בעיניים, התפילה פועלת. ככה הרב בני אומר, זה משהו שהוא יודע שהוא יקריאו אחרי שהוא נפטר. כל התפילות שהיו עליי, ככה במילים שלי אומר הרב בני, פעלו. אתם לא רואים את זה? וככה, מפלאות תמים דעים, אף תפילה אינה שב ריקם, אני חושב שזה ככה, גם לזכרו אני אומר את הדברים, אבל ככה, באמת אם אנחנו באים לתפילה, אי אפשר שלא להבין שהתפילה פועלת גם אם אנחנו לא רואים ולא מבינים, וזה בעצם מראה לנו עד כמה התפילה היא עמוקה. ושוב, אמרתי, הקדמות אפשר לעשות בלי סוף, אני חושב שיש הרבה שיעורים של הקדמות, והיה אפשר לעשות חיים שלמים של הקדמות לתפילה. כמו שהרב איתן ציטט את הרב שלמה זלמן אוירבך, זה שהוא שמח אחרי שהוא כיוון בתפילה אחת, אז כמה הקדמות לתפילה הזאת היו של רב שלמה זלמן, אבל מה שאנחנו באמת רוצים ומבקשים במפגשים האלה, זה באמת לעורר את הלב למילים עצמם של התפילה, ככה גם מתוך הלב, גם מתוך מקורות שנביא, באמת העיקר, ואני מזכיר את זה שוב, ככה הלימוד פה בחבורה, כל הדברים שאני מצטט פה זה גם מתוך הלימוד, גם דברים שאנשים שלחו לי, הנושא המרכזי פה הוא באמת להתעורר, לשים לב למילים, להתחבר לתפילה, ככה כל שבוע מתוך התבוננות במילה וברכה אחרת, מה שנספיק, בעזרת השם. אז אני רוצה באמת היום ככה להתרכז בהשם שפתיי תפתח, והאמת שלפני השם שפתיי תפתח צריך להזכיר את דברי הרמ"א של השלוש פסיעות. השלוש פסיעות יש הרבה מה להעריך בהם, גם אנחנו עושים אותם בסוף התפילה, שלזה יש מקור בגמרא, אבל אנחנו ככה מנהג ישראל לעשות שלוש פסיעות לפני שניגשים לתפילה, עושים שלוש פסיעות לאחור ואז לפנים, וחשוב קודם כל לציין שהשלוש פסיעות האלה הן לא נעשות בשעה שאנחנו אומרים השם שפתיי. בסדר, אולם זה מסתדר שאנחנו אומרים השם שפתיי תפתח, הוא יוק שש מילים ופה יש שש פסיעות, אז השם שפתיי תפתח, אופי יגיד את זה ככה ככה, כנראה הוגענו בגנון או בכיתה א' וב', אבל האמת היא שהשם שפתיי תפתח, עוד שנייה נראה את זה, זה חלק אינטגרלי מהתפילה עצמה, והשלוש פסיעות האלה הן נעשות לפני התפילה. אז מובא פה ברמה שבאמת זה דרך קירוב והגשה לדבר שצריך לעשות, אנחנו ניגשים לתפילה, עוד לפני שאנחנו מתחילים לדבר, אנחנו ניגשים לתפילה. אני ממש זוכר מהצבא כל מיני תרגילים ודברים כאלה שמצאתי את עצמי בתוך הסקש ככה כבר רטוף לגמרי וזה, ופתאום אתה נזכר שלא התפללת ערבית. וכאילו, א', זה אחד מהניסיונות הקשים, זה להתקלף מהסקש החם ולהתפלל, וגם התפילה עצמה לא נראית משהו, לפחות אתה ככה מנסה לזה. אז מריצים את התפילה ככה, מתפללים מהר מהר מהר, אבל תמיד תהיה את השלוש פסיעות האלה, שגם שאתה כולך נמצא, לא נמצא בתפילה, חושב על הסקש, לא חושב על הסקש, וממלמל ככה בצורה של רגל, השלוש פסיעות האלה הן מכוונות את הלב, הן מכוונות את הלב גם תוך כדי המולה ותוך כדי רגל וכוסר שעפות, עדיין ככה מדייק את התנועה הפנימית. אני זוכר פעם ששמעתי איזה יהודי אחד שדיבר על איזה מישהו שעשה מהפכה של 360 מעלות. וכאילו אמרתי לעצמי, זה מהפכה של 360 מעלות, זה אומר שהוא הגיע בדיוק לאותה נקודה. אבל האמת היא, האמיתית, אותו יהודי באמת רוצה להגיד מהפכה של 180 מעלות. אבל האמת היא שמהפכות של 360 מעלות הן יותר גדולות ממהפכות של 180 מעלות. כי זה אומר שאתה נמצא בדיוק באותו מקום, אבל אתה נמצא מבחירה, אתה נמצא מדויק, אתה נמצא אחרי שראית את כל העולם, אתה אומר, איפה שאני, זה המקום שאני נמצא בו, ואני חושב שהתנועה הזאת של השלוש פסיעות הקטנטנות האלה, זה משהו שמאוד מכוון את הלב. אני עושה מהפכה של 360, אני נמצא בדיוק באותה משבצת בבית הכנסת או בבית, אבל אני מכין את עצמי לתפילה. כן, כתוב שחסידים הראשונים היו שוהים שעה אחת לפני התפילה. יש בזה עוד כוונות ועניינים, ויש אומרים שבכלל כל פסוקי דזמרה וכל הקורבנות וכל זה השעה שלנו, השעה אחת לפני התפילה עצמה, תפילת 18, זה התפילה בסופו של דבר. אבל האמת היא ש גם יש אומרים שוהים שעה אחת זה גם רגע אחד, התבונן רגע אחד. השלוש פסיעות האלה זה משהו שמכוון לנו את הלב וככה מנסה לדייק, וזה כאילו, א', לפני שאנחנו מתחילים לפתוח את הפה, אנחנו ככה נזכרים שאנחנו מוגשים לפני המלך, ואנחנו עושים פעולה ככה של קירוב ההגשה. הייתי רוצה רגע באמת להיכנס לשם שפתי תפתח בזמן הקצר שיש לנו. אז קודם כל הערתי שבאמת כתפילה עריך את הדמיה, התוספת הזאת של הפסוק המיוחד הזה לכל תפילת 18 זה נחשב כתפילה, לכן שוב, בשלב הזה לא עושים את הפסיעות, אלא עומדים במקום זקופים ולפני הקדוש ברוך הוא, ומתחילים בביטוי הזה, השם שפתי תפתח חופי יגיתי לתך. צריך לשים לב אליו, אגב, אחת הנפקמינות ההלכתיות זה באמת שגם החזן אומר את השם שפתי תפתח, ככה שולחן ערוך פוסק בסימן קופי יוד א', גם השולחן ערוך יכול וצריך להגיד את זה, כי זה כתפילה ארוכה, זה חלק מהתפילה, חלק אינטגרלי מהתפילה. ובעצם המילים האלה הם אלה שפותחות לנו את הפה, עוד לפני שאנחנו פותחים את הפה באמת בברכות. אז הייתי רוצה להקציע כמה כיוונים קצרים ביחס למילים האלה מתוך התבוננות. שוב, כל כיוון אתם יכולים לקחת אותו, יש יום שתבואו עם הכיוון הזה, יום אחד שתבואו עם כיוון אחר, יום אחד עם כיוון שיתעורר לכם בלב, כיוון אחר. אני רק מציע את הדברים ככה מתוך הלימוד, מה שראינו במהלך השבוע. אז קודם כל, באופן פשוט אני אגיד, אפשר להבין את השם שפתי תפתח חופי יגיד אל עדיך כהקדם לתפילה, בשני כיוונים פשוטים וברורים. אחד זה קודם כל, אנחנו ניגשים לפני המלך, נכון? אנחנו אומרים, אילו פינו מלא שירה קיים, ולשוננו רגינה, כמובן, אין אנחנו מספיקים להודות. אז מה אנחנו מעיזים לפתוח? כי הרי אנחנו אומרים בנשמת ברכה, אין אנחנו מספיקים להודות לפניך. אז איך אנחנו מעיזים בכלל לפתוח את הפה ולהגיד תהילתך? אז האמת היא שבדיוק פה אנחנו נוטלים את הרשות. אנחנו אומרים, יש מצב, אנחנו לא ראויים בכלל, אבל אנחנו מבקשים, אתה השם, תפתח לנו את השפתיים, אתה השם, תיתן לנו את היכולת להגיד את תהילתך. זה פירוש אחד, שזה נטילת רשות. פירוש נוסף, אני ככה יעלה לפניכם גם את דברי הבעל שם טוב, שעצם היכולת שלנו לדבר, עצם היכולת שלנו לחיות, היא כל הזמן מהקדוש ברוך הוא. ולפני שאנחנו ניגשים לתפילה, אנחנו אומרים את זה, אנחנו נזכרים בזה. כל המילים, אדם, אני אוסיף על זה, הוא משפט אולי, האדם הוא מדבר, זה מה שעושה את האדם מיוחד ומתעלה. בסדר? מעל כל היצורים. אז האדם הוא המדבר, וצריך לזכור כל פעם שהעולם של הדיבור, היכולת שלנו לחיות, הכל מגיע עם הקדוש ברוך הוא, ואם הקדוש ברוך הוא לא כל הזמן מחיה אותנו, מחיה בטובו בכל יום תמיד, מעשה בראשית, הוא נותן לנו את היכולת לדבר, הוא נותן לנו את היכולת לחשוב, וזה בעצם אומר לתפילה, כל המילים שאנחנו מדברים הם מכוחו, ואולי יש פה אולי עוד כיוון שאני ככה תוך כדי הדברים יזכיר, שאנחנו מבקשים, אם אנחנו נזכרים שכל הדיבור שלנו מהקדוש ברוך הוא, אז אומרת כמה אנחנו צריכים לדייק בדיבור. יותר כתבה אחת המשתתפות בקבוצה באמת הנקודה הזאת, שגם בסוף התפילה אנחנו אומרים אילו רצון עם רייפי. כאילו התפילה היא חתומה ותחומה בפתיחה לפני, פתיחה אחרי. כל הזמן הזה זה דיבור שאנחנו מתפללים. שהפי יגיתי לתך הזה, שאנחנו נפתח, כן, השם שפתי תפתח, והפה מאליו יגיתי לתך. אז אנחנו מתפללים שהפה הזה, אחרי שהשפתיים ייפתחו, שהחסימה הזאת ייפתח, אז באמת שהלב שלנו, שהפה יגיד תהילתך, שנהיה מכוונים, שנזכור תמיד שהקדוש ברוך הוא זה שנותן לנו את היכולת לדבר. פה עוד איזה דיבור, אני לא אתעכב עליו, אתם מזמינים לקרוא אותו גם פה וגם במקורות, שהשם טוב ככה מהיר, שברגע שבן אדם אומר, השם שפתי תפתח, השכינה מתלבשת בו. זה רגע מאוד מיוחד שאתה פתאום הערת השכינה מופיע בך, והיא מדברת מתוכך. בסדר, זה הערה, אני חושב, הנשמה פתאום מדברת, אנחנו נראה דם ההמשך אולי, אם נספיק, הנשמה תמיד מתפללת, ככה כותב הרב קוק, ופה בעצם אנחנו מתפללים שהנשמה ככה תדבר מתוכנו, שהנשמה פתאום, היא תמיד מתפללת, אבל פה זה איזה זמן שאנחנו נותנים לדבר, ויש מצב שאתם שומעים גם את הבת שלי, גם היא ככה פותחת את פיה ומדברת, איזו תהילה מיוחדת שאנחנו עדיין לא יודעים מה היא אומרת. מכל מקום, אז באמת להתפלל שהנשמה היא זאת שככה תאיר ותתפלל בעדינו. ואני רוצה להציע כיוון שלישי, זה ככה מתוך ליקוטי מוהר"ן, דברים נפלאים, בכלל רבי נחמן על דיבור זה מופלא לגמרי. הוא מדבר הרבה על התבודדות ועל יכולת לדבר עם השם כל הזמן. ואז הוא אומר, יכול להיות, אגב נזכר גם שיש שיר כזה של שולרן שמדבר את התפילה הזאת, כשהלב יבש כמו דיקט, מוזמנים לעיין שם, אז מה עושים? כשהלב תקוע, אין לי מה לדבר. אני מוצא את עצמי, אומר רבי נחמן, אני מוצא את עצמי ביער, ואין לי מה להגיד. נסתמו דבריי. ופה רבי נחמן עושה איזושהי הפיכה, משהו מופלא מאוד. הוא אומר, מה זאת אומרת? א', תזכור עצם זה שאתה רוצה להתפלל, יצאת ליער, רצית לדבר, זה כבר דבר מופלא וגדול. אבל מה שאני חושב חזק מזה אומר, מצוין, אתה לא יכול לדבר? תדבר על זה בעצמו. אין לך מה להגיד? תגיד את זה בעצמו, תגיד לו שלמה, אין לי מה להגיד. אני מובך, אני פה לפניך ואין לי מה להגיד, לא מצליח להגיד. זה בעצם ממש הפיכה, כי זה אומר ש... הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא הדבר הכי חשוב, התפילה היא כאילו, היא כל הזמן נמצאת, והשאלה כאילו, בסופו של דבר איזה מילים תגיד, זה כבר, זה מאוד משנה, אבל בסופו של דבר, התפילה היא הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא, היא האמצעי כל הזמן להיות בקשר הזה עם הקדוש ברוך הוא, אבל אני חושב שלא סתם, השם שפתי תפתח זה המילים עוד לפני התפילה, אחר אנחנו מתפללים שהשם יפתח לנו את הפה, שנהיה כל הזמן בקשר הזה עם הקדוש ברוך הוא. אז הייתי רוצה באמת להתבונן שנייה במילים עצמם, אז השם שפתי תפתח ופי יגיד לתך, זה פסוק מתוך תהילים פרק נון א', פרק נון א', זה פרק שכולו תשובה, כולו מכילה, לב טהור בירה לאלוהים ורוח לכל מקרבי, אני אראה לכם רגע את הפסוקים שעוטפים את הפסוק הזה, רוח לכל חדש בקרבי, בסדר, אחרי החטא, הרוח נלקחה ממני, אין לי ססון, אין לי רוח, אין לי רוח הקודש, ואני מתפלל שתחזיר לי את כל אלה, הקדוש ברוך הוא, אני שב בתשובה, ככה דוד המלך, והשם שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך, כי לא תחפוץ זבח ואתן העולה לא תרצה. בעצם מה שרש"י אומר כאן, מחול לי ויהיה לי פתחון פה להגיד תהילתך. אז עוד לפני שאני אכנס לדברים שהבית יוסף מביא פה, אז עצם זה שאנחנו אומרים, השם שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך, שזה כולו כחלק מהתשובה, זה אומר, זה איזושהי קריאת כיוון. אנחנו מתפללים ככה, עוד לפני שאנחנו מתחילים את התפילה, להיות בתנועה של תשובה. התשובה זה אומר לחזור למקור, לחזור לפנימיות, לחזור לנשמה הזאת שתמיד מתפללת. אנחנו מתפללים שהשפתיים שלנו יפתחו ונגיד את תהילתך, תמחול לנו, נחזור בתשובה. אז זה כיוון אחד. אבל מה שהבית יוסף אומר, שחייבים לשים לב להקשר של הפסוק, ככה מביא בשם רבנו יונה, הפסוק שאחרי זה, זה כי לא תחפוץ זבח ואתנה עולה לא תרצה. אז אני מביא בפניכם רגע את דבריו של הבית יוסף, אתם מוזמנים לקרוא אותם מעצמכם, אני ככה אצטט משפט או שניים. בעצם דוד המלך אומר, אין בית מקדש, הרי דוד המלך הוא לפני בית המקדש, ואין זבח, אני לא יכול להקריב, כי לא תחפות זבח, אני לא יכול להקריב זבח, את הפסוק שאחרי זה, שבאמת העניין זה, הזבח זה משהו חיצוני שמתא את רגשי הלב שלנו, שהזבח יהיה הלב השבור שלנו, הלב הרוצה שלנו והמשתוקק, ואנחנו מתפללים שתהיה תפילתנו כפרה במקום קורבן, ועכשיו גם כשאין לנו בית מקדש, ואין לנו מקרבים קורבנות, אנחנו אומרים אותו על אותו עניין, שתהיה תפילתנו מקובלת ורצויה במקום זבח. אנחנו מתפללים, כמו שאנחנו אומרים, שהתפילות הן במקום הקורבנות. אז זה ככה גישה לתפילה. אם ניקח את זה כגישה, בעצם אנחנו מתפללים שהתפילה היא תהיה כקורבן, היא תהיה רצויה כקורבן. השם שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך, שכנגד הזבח הזה שלא עולה. באמת בהקשר הזה אתם מוזמנים לראות בשולחן ערוך, בסעיפים על התפילה, הסימנים, הוא באמת מהיר שכמו קורבן, מחשבת פיגול מועלת בקורבן. אם אדם באמצע הקורבן, הכהן יותר נכון, כיוון כוונות שהן לא קשורות לקורבן, אז הקורבן הזה בטל. אז ככה צריך להיות גם ביחס לתפילה, אנחנו צריכים שהתפילה תהיה מכוונת. גם אם אנחנו לא מצליחים את מכובל מה של רבי נחמן, אנחנו צריכים להתפלל לזה בעצמו, להתפלל על זה שנצליח להתפלל. אז זה ככה, תפילה כנגד קורבן, יש פה ציטוט מספר עיון תפילה, אני לא רוצה להרוס לכם את העיניים, אז אני אגיד שהוא אומר בערך את אותו כיוון, הנקודה הזאת של להבין כל הזמן שכמו הקורבנות, להתפלל, הקדוש ברוך הוא רוצה ממנו לא סבכים ולא קורבנות, אלא את הדברים, את הדיבורים שלנו, את הלב, את הראש שלנו, וזאת השם בבית המקדש אנחנו מחבר את זה גם עם עבודת הקורבנות, אבל הנושא העיקרי זה הלב, בגלל זה כל הנביאים ככה אמרו, חבר'ה זה לא עוזר שאתם מביאים קורבנות אם הלב שלכם לא שמה. אז זה ככה הגישה הראשונה שקשורה להשם שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך. והייתי רוצה ככה באמת, ככה כדבר משלים ואחרון, גם דברים שהתעוררו מתוך הלימוד בחבורה, זה הנקודה הזאת שפי יגיד תהילתך. אנחנו מתפללים, השם שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך. מה זה התהילה הזאת שאנחנו מבקשים? האם תהילה היא שבח? תהילה בקשה? הרי בתפילת 18 הדברים שזורים זה בזה, אנחנו מתחילים עם שלוש ברכות שבח, חותמים בשלוש ברכות שבח, ובתווך יש לנו את ברכות הבקשה. אז מה התהילה הזאת שאנחנו מבקשים שהפה שלנו יגיד? שימו לב, גם פי יגיד תהילתך זה מיד התנועה הפנימית. כן, השפה זה החוץ, אחרי שאנחנו מבקשים שהשם יפתח לנו את השפתיים, יסיר לנו את העורלה של היכולת לדבר, אז מיד הפה מדבר את התהילה. אז הבאתי פה שני ציטוטים, אחד מהרב קוק, אחד מהרש"ר הירש, על הנקודה של התהילה, אתם מוזמנים לקרוא, אני אגיד את זה במילים שלי, בגלל שהזמן קצר. תהילה זה איזשהו אור מאוד מאוד עליון. תהילה זה מלשון יהל אור, איזה אור, הערה תמידית שמאירה עלינו תמיד, ויותר מזה, היא מערערה עלינו, אם אתם זוכרים, ראינו בעבר, הנקודה הזאת שבשעה שמלך המשיח בא, אז ראו, איך הוא אומר? ראו באורי שזורח עליכם, האור זורח עלינו, וזאת הערה הכי הכי גדולה. זה לא רק אור שמנותק, בסדר? השמש, אם השמש, אם לא היה אבק בכדור הארץ, השמש לא הייתה יכולה להעיר עלינו. בסדר, אור יכול להיות מנותק, אור יכול להיות גדול, אבל היכולת שלנו היא בעצם לקבל את ההערה הזאת. ותהילה היא ההבנה שאיזשהו רגע מיוחד שאנחנו קולטים, בסדר, ככה נשתמש רגע בביטויו של הרש"ר הירש, הדיבור המחזיר את הקרינה של מעשה השם, דברי השירה על כוח השם מעשיו, להביא שהמהות הפנימית תהיה ניכרת על ידי גילויים שופי כוח. יש פה עוד הרבה מה להעריך, הוא מביא את זה בסוף שירת הים, נורא תהילות אוסף אלה, שאחרי ההערה הגדולה של קריאת ים סוף, אז עם ישראל קיבל כמו איזה, שאתם לוקחים כשהייתי ילד, ככה מאגם, לקחת זכוכית מגדלת ולשים ככה, ואז לראות איך האור פתאום נהיה חד ומשפיע ושורף עלים. לא אגיד חלילה ששרפנו גם נמלי, אבל לא המקום לחזור בתשובה כאן. אבל ככה, זכוכית מגדלת הזאת זה בעצם הזמן של התהילה, הזמן של לקבל את ההערה. זה יותר מאשר אנחנו מודים על ההערה, אנחנו מקבלים את ההערה. יש עוד הרבה מה להעריך בזה, אני ככה יעלה את זה גם במקורות, אבל עיקר הנקודה, כפי שאנחנו אומרים גם ברפאנו, כל ברכות השבח וכל ברכות הבקשה הם אותו דבר מבחינתנו. אנחנו אומרים בימים נוראים, זוכרנו לחיים ולחפץ בחיים. לכאורה בברכות השבח אין מקום לברכת הבקשה, אבל למה אנחנו מבקשים חיים? זוכרנו לחיים, למה? למענך אלוקים חיים. וככה כל הבקשות שלנו, וזה בעצם הגישה לתפילה, אנחנו, כל הבקשות שלנו זה מה שאנחנו מבקשים. אנחנו לא מבקשים בשבילנו, רפאנו השם, כי תהילתנו אתה, אנחנו רוצים להמשיך להלל אותך, אנחנו רוצים להמשיך להיות חיים ומחוברים. זה הנושא של התפילה, לא רק תפילה להשיג פרנסה, להשיג שפע, להשיג קיבוץ גלויות, ועוד נראה בעזרת השם כל דברים האלה, ככה להקש את הקוד הנכון, לא. אנחנו רוצים להגיד תהילתך כל הזמן, להיות מחוברים, שהאור הזה, שהתהילה יאיר בנו, ויאיר בנו על ידי כל המעשים, על ידי כל הערות שנראה. אז זה ככה בקצרה, בקצרצרה אולי. אם הייתי רוצה ככה לסכם את מה שראינו היום גם בקצרה, א', לבוא אל התיבה, לפתוח את הלב למילים, להתבונן, להרגיש, אמרתי מבחינתי זה הדבר הכי חשוב, עוד לפני כל המקורות ועוד לפני כל הדברים, זה ככה המסגרת הזאת של ימי החורף, הנושא הוא ככה לפתוח את הלב כל שבוע, לפגוש את הברכה, להתבונן בה, להעמיק בה, להרגיש אותה אולי, כל פעם אנחנו עוברים על יד עם כל התפילות האלה, אז השבוע מה, שמתי לב איך כל פעם שאני מתחיל את התפילה, או שאני שם לב שדילגתי על השם שפתי תפתח ולא נתתי את המקום שרציתי לתת, או שאני פתאום שם לב למילים האלה. אז לשים לב במילים, לתת להם את החיים. דיברנו על מר חשמל, השפתיים רוחשות, שבעצם להביא את הגודל של חגי תשרי ליומיום, ואמרתי גם, המסכה מאוד עוזרת לנו להיות עם קו פתוח לקדוש ברוך הוא, אתה אומר, המסכה, אף אחד לא רואה שאתה כל הזמן מדבר עם הקדוש ברוך הוא. איזו הזדמנות נהדרת זה. דיברנו על זה ששלוש פסיעות מדייקות את התנועה שלנו לפני השם, אנחנו באים לפני השם שועים, ודיברנו על זה ששפתי תפתח, זה הבאנו כמה דברים, אני מביא פה את הנקודה, להתפלל על התפילה, שהיא תבוא מעומק הלב, שהיא תהיה נקייה, וצדר, זה השתוקקות, אנחנו משתוקקים לזה, לא תמיד נצליח, אבל זה התפילה, שהשפתיים החיצוניות לא ימנעו ממנו את העומק, לזה שהנשמה תמיד מתפללת, ראינו את זה שהתפילה כקורבן, וצריך לכוון בזה גם, והדבר האחרון שבאמת הכל מגיע מתוך הרצון לעבוד את השם לקדשו בחיינו, זוכנו חיים, למענך אלוקים חיים, זאת התהילה הכי גדולה, שהאור של השם יגיע אלינו בחיים, אנחנו נקדש את השם בחיינו, שהאור הזה כולו יתגלה בנו, אנחנו נראה את זה בעוד כמה נקודות, אם אתם זוכרים ראינו את זה בגומל חסדים טובים בברכות השחר. הדבר האחרון מתוק 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 שאני חייב לצטט ככה, שהרב ככה חמי הרב הביא לי אותו, הנשמה תמיד היא מתפללת, ואם נסתכל במילה אדם, נראה כאן את המילה אדם, במילוי של א', ד' ומם, אנחנו נראה שהמילוי של האדם, הפנימיות של המילה אדם, היא המילה מתפלל. בתוכנו אנחנו מתפללים, האדם בתוכו הוא מתפלל, הנשמה תמיד מתפללת. יש זמנים מיוחדים שאנחנו זוכרים להראות את הערת השמה, להוציא את זה במילים, אנשי כנסת הגדולה תקנו לנו את המילים הנכונות ככה שנדייק, שבמקום שהנשמה תמיד מתפלט ונבזבז את התפילה לכאורה לאיזשהו משהו קטן, אז תקנו לנו אנשי כנסת הגדולה את התפילה, אבל באמת כל הזמן האדם מתפלל, ורבי נחמן מאיר על זה, כל דבר צריך להתפלל, גם על טרמפ וגם על זה שיהיה ביצים בסופר. פרק תמיד התפילה, אמנם אנחנו דברים על קטנים, אבל לאט לאט אנחנו נחזור ונעלה, אז ברוכים תהיו, חזק וברוך, של כוח לכולם, בעזרת השם אני אעלה את המקורות ואת המצגת גם לאתר, ובעזרת השם אני עונה פה על עוד שאלה, הסיכומים של שבוע שעבר, בעזרת השם יהיו מוכנים כבר בשבוע הבא, בתקווה, אבל מתפללים על זה גם, בעזרת השם, זה שתהיה שבת שלום, יישר כוח.